אני חושבת שכאילו השמאל, אנחנו ניצחנו במובן הזה שהרוב בישראל מאמין שבאמת עדיף שתי מדינות. מצד שני, הימין ניצח בזה שהיום כל כך הרבה אנשים לא מאמינים שזה אפשרי.
שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האקטיביסטים. פודקאסט בו רעיין אקטיביסטים, יזמים חברתיים, עמותות, חברי מועצה, ובעצם כל בן או בת אדם שמנסה או מנסה לשנות את המציאות לטובה. לי קוראים איתמר האוזר ואני המנחה שלכם. לפרק הראשון של הפודקאסט הזה בחרתי לרעיין את גברת חגית אופרן, ראש מעקב התנחלויות בתנועת שלום עכשיו. אתם בטח שואלים למה. אז למה? כי נכון לרגע הקלטת הפודקאסט אנחנו עומדים, מדינת ישראל עומדת לפני סיפוח אפשרי של חלקים בגדה הערבית, מה שבעצם יכול לפגוע בחזון שתי המדינות ששלום עכשיו מנסה לשמור על הגחלת של הרעיון הזה. דיברתי עם חגית על הסיפוח ועל חלקים אחרים ועל שמאלנות, ולדעתי היה מעניין. אז הנה הרעיון. שלום לחגית אופרן, ברוכה הבאה לפודקאסט האקטיביסטים.
ברוך הנמצא איתמר, תודה רבה.
אז חגית אופרן, את בעצם ראש מעקב התנחלויות בשלום עכשיו, למרות שאני מאמין שרוב אזרחי ישראל מכירים את שלום עכשיו, לטובת אלה שעדיין לא מכירים את שלום עכשיו. אולי את יכולה לספר כמה מילים על שלום עכשיו, ככה רקע כללי?
זה שלום עכשיו, היא תנועה שתומכת בשלום ומנסה לקדם את התמיכה בשלום בין ישראל ושכנותיה, שבשנים האחרונות זה בעיקר מול הפלסטינים, פתרון של שתי מדינות וסוף השליטה שלנו בפלסטינים. זה מה שאנחנו מנסים לקדם, ואנחנו עושים את זה כתנועה ציבורית שמנסה להשפיע על דעת הקהל בהשתתפות בשיח הציבורי ובהפגנות ובפעילות באינטרנט ועוד ועוד.
אז למעשה אתם לא פונים בעצם, אתם פונים רק לציבור הישראלי בעצם.
המטרה שלנו היא להשפיע על דעת הקהל בישראל. זה הקהל יעד המרכזי שלנו. שדרך דעת הקהל נשפיע גם על מקבלי ההחלטות. ולכן הקהל המיידי שלנו זה הציבור הישראלי.
אוקיי, 100%. ואת תפקידך שם, את בעצם ראש מעקב התנחלויות, שזה בעצם מחלקה או שלוחה בשלום עכשיו, נכון?
כן. לפני 30 שנה הקימו בשלום עכשיו את פרויקט מעקב התנחלויות, שמטרתו להביא את הנושא של ההתנחלויות כל הזמן לסדר היום הציבורי, מכיוון שאנחנו רואים שאחד האתגרים הכי גדולים של ישראל היום בדרך להגיע לשלום ולפתרון של שתי מדינות, זה העובדה שבשטחים חיים מאות אלפי ישראלים, שהופכים יכולת לעשות נסיגה לדבר מאוד מאוד קשה, ולכן ההתנחלויות הן כל כך מרכזיות בנושא שלנו. אז המטרה של הפרויקט היא להביא כל הזמן לידיעת הציבור את הנעשה בשטחים מבחינת ההתנחלויות, להביא מידע, להביא מה שבתקשורת קוראים סיפורים, כדי שהנושא הזה יהיה כל הזמן על סדר היום. בעצם אני רואה את העבודה שלי היא בעיקר שהמשך הבנייה בהתנחלויות לא תעבור בשקט, שעל כל דבר יהיה ויכוח, ישמעו על זה, ויהיה קצת יותר קשה להמשיך בהתנחלות.
אוקיי, במה שאמרת יש כמה הנחות יסוד, וברשותך אני ארצה קצת לאתגר אולי את ההנחות יסוד האלה.
בבקשה.
היום נגיד למשל שמעתי ראיון עם יוסי דגן, שהוא ראש מועצת שומרון, הוא התראיין בוויינט, ולמעשה הוא אמר שזה היה בהתייחסות לדברים של מוסי רז ושל לוחמים לשלום. הוא אמר למעשה שיהודה ושומרון זה חלק, בעצם חלק מעם ישראל, ירושלים, יהודה ושומרון, לכן גם יש איזה קרב של טרמינולוגיה לגבי ריבונות או סיפוח, אבל נגיע לזה טיפה יותר בהמשך. למה בעצם צריך שתי מדינות? למה אפשר שתהיה מדינה אחת? אנחנו נהיה עם הפלסטינים, המתנחלים מדברים כל הזמן שרק המצב, לפני אוסלו המצב היה מצוין. למה בעצם לשנות את זה?
המצב, בוא נתחיל ככה, בארץ ישראל, זה באמת, ארץ ישראל היא ארצו של העם היהודי. צודק יוסי דגן בזה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, או גם עם ישראל שייך לארץ ישראל, והוא צודק שהשומרון הוא חלק מארץ ישראל, אלא שבארץ ישראל יש עוד עם, עם פלסטיני, ומי שלא מקבל את זה שהם עם, אז יש פה פלסטינים, יש פה ערבים, איך שתרצו לקרוא להם, והם גרים פה, והם מיליונים. ועכשיו נשאל את השאלה, איך מדינת ישראל רוצה להתקיים? האם אנחנו רוצים שיהיה לנו בית לאומי בארץ ישראל, שבו היהודים מממשים את זכות ההגדרה העצמית שלהם, ובו אנחנו מחליטים על עצמנו, בלי להיות מיעוט אצל מדינה אחרת, שזה בעצם היה הרעיון הציוני. ואז אנחנו, או שאנחנו מבטרים על הרעיון הציוני ואומרים, טוב, אז בואו נעשה פה מדינה אחת שיהיה בה רוב פלסטיני. וזה כמובן דבר שרוב היהודים בישראל ממש לא היו רוצים בו, וגם לא יוסי דגן. ולכן אנחנו מתייחסים למה שנקרא יהודה ושומרון או הגדה המערבית, כחלק יקר מארץ ישראל, אבל כחלק שאפשר לאפשר בו הקמה של מדינה פלסטינית לצד ישראל, וכך נוכל לחיות במדינה יהודית ודמוקרטית, בעזרת השם, שחיה בשלום לצד מדינה פלסטינית.
אז אוקיי, אז מה בעצם המתנחלים שמתנגדים לפתרון שתי המדינות לא מבינים? כי אם אני מקשיב למה שאת אומרת, את בעצם אומרת, אם לא יהיה שתי מדינות, יהיה מדינה אחת, ואז בעצם צריך להחליט מה בעצם יהיו הזכויות של מיליוני הפלסטינים שגרים בגדה המערבית. ואז אם נותנים להם זכויות, אז בעצם יש מדינה דו-לאומית, יהיה 50% יהודים, 50% פלסטינים מהים עד הירדן. ואם לא, אז בעצם הם לא בעצם הפלסטינים לא יהיו שווה זכויות ליהודים. אז אני תוהה מהיכרותך עם המתנחלים, הם לא מבינים את המשוואה הזו? או מה הם מקווים שכן יקרה, אולי שאנחנו לא רואים?
כשאתה אומר המתנחלים, צריך, בוא נזכיר קודם כל שהמתנחלים הם פחות מ5% מאוכלוסיית ישראל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מיעוט קטן מאוד, אבל יש לו תמיכה מאוד גדולה. אני חושבת שהתמיכה הזאת היא תמיכה מתאה. זאת אומרת, זה לא שרוב הציבור בישראל תומך בעמדה שאומרת שאנחנו צריכים לחיות כאן במדינה אחת בלבד בין הירדן לים, והיא תהיה רק מדינת ישראל, וכל מי שנמצא בתוכה ליהודים בו יהיו זכויות ולפלסטינים לא יהיו זכויות. זה לא החזון של רוב היהודים בישראל ולא של רוב הישראלים. אבל מסיבות שונות ומשונות, יש כרגע רוב בישראל שתומך ברעיון הזה של ההתנחלות. ואני לא חושבת שהם לא מבינים את הדבר הזה. אני חושבת שכרגע אנחנו שולטים בפלסטינים, וזה עובד. פחות או יותר, כן, יש סכסוך, יש אלימות, אבל בשנים האחרונות עצימות נמוכה. ואז למה שלא נהנה מכל השטח? ולא כל כך חשוב ביניהם הזכויות של אחינו הפלסטינים. ואם הם לא כל כך חשוב להם הזכויות של הפלסטינים, אז אפשר להמשיך ולשלוט בהם. זה בעיניי הדבר המרכזי אולי. זאת אומרת, זה מין כזה, אנחנו לא רוצים לפגוע בהם, אבל אנחנו בשום אופן לא רוצים לתת להם את מלוא הזכויות, כי אנחנו רצינו פה מדינה לעם היהודי וכו' וכו', ולכן אנחנו יכולים לחיות בשלום עם זה שלהם לא יהיו זכויות. אני חושבת אבל הסיבה שיש להם כל כך, למתנחלים יש כל כך הרבה תמיכה בישראל, היא בגלל הפחד ובגלל הפסיכולוגיה של הסכסוך שאנחנו חיים בה. אני חושבת שרוב הישראלים פוחדים מהרעיון של מדינה פלסטינית. אם תסתכל על הטיעונים של הימין היום, כולל של המתנחלים וראשי המתנחלים, הם לא מדברים על ארץ ישראל השלמה בתור צורך היסטורי, ולא מדברים על רעיונות משיחיים, מדברים פשוט על הסכנה שיש לטענתם בזה שתהיה פה מדינה פלסטינית, אם אנחנו ניסוג מהשטחים, וואי וואי וואי, מה יהיה? ועל הבסיס של הפחד הזה, יש התמיכה הגדולה הזאת, שאנשים מפחדים להפסיד משהו מהשליטה שיש לנו, אנחנו ניסוג, אז חלק מהשליטה לא תהיה בידינו באופן ישיר. וזה מפחיד, שינוי זה דבר מפחיד, ועיבוד שליטה זה דבר מפחיד, וסכסוך זה דבר שמכניס את כולנו לפסיכולוגיה של אנחנו או הם. הם יורים בנו, אז אנחנו צריכים לראות בחזרה, או הם מכניסים גול, אנחנו צריכים להכניס להם גול. זה או אנחנו או הם, ולכן אפילו שהפלסטינים מכניסים גול במובן של משיגים מהאום הכרה במדינה פלסטינית, כן? איזה מין הצהרה כזאת, אז הם הכניסו לנו גול. אז הציבור או הממשלה בישראל רוצה להכניס גול בחזרה. אז מה היא עושה? היא מקדמת 3,000 יחידות דיור באזור שנקרא E1, ובעצם מראה לפלסטינים
רק נגיד ש-E1 זה אזור בין ירושלים למעלה אדומים, שהיה וטו אמריקאי בעבר, שלא לבנות שם, כי זה בעצם יחצה את יהודה ושומרון.
כן, עכשיו תחשוב מה זה אומר מבחינת הפסיכולוגיה הישראלית. עכשיו, אם אתה שואל אותי, לבנות ב-E1 זה טעות חמורה מבחינה ישראלית. זה פגיעה קשה מאוד בסיכוי של מדינת ישראל להמשיך להתקיים, בסיכוי שלנו לחיות מדינה שראוי לחיות בה, ולהשיג שלום וגם אם לא שלום, אפילו שקט. זה ממש נגד האינטרס הישראלי בעיניי. אבל מכיוון שבפסיכולוגיה שלנו, של סכסוך, מה שטוב לפלסטינים הוא בטח רע לנו, ומה שרע לפלסטינים הוא בטח טוב לנו, אז אנחנו אומרים, בוא ניתן משהו שהוא רע להם, התנחלויות הם רע לפלסטינים, אז נעשה את זה, זה בטח טוב לנו. כן. אבל זה טעות חמורה, אבל זה, ככה זה כשאתה בסכסוך ותופס את העולם באנחנו או הם.
במילים אחרות, אנחנו או הם, בעצם זה נקרא משחק סכום אפס. כמה שצד אחד מרוויח, הצד השני מפסיד והפוך, ואני מבין שאת חושבת שזה לא משחק סכום אפס, אלא יש פה כן אפשרות של win-win.
כן, אני חושבת שזה נכון בכלל בחיים. יש לנו סכסוכים, אנחנו צריכים לשאוף, למצוא את הדרך שבה הצדדים, שני הצדדים יכולים לקבל משהו, ולא רק להכריע. ככל שזה אפשרי, כן?
כן,
ככל שזה אפשרי.
אבל פה באמת יש שאלה, תראי, דיברת מקודם שיש פה פחד. השאלה עם הפחדים האלה, שהם לא מאוד נדירים בחברה הישראלית, הם לא מוצדקים ברמה מסוימת. רק היום היה ניסיון פיגוע בתל השומר.
זה לא היה פיגוע.
היה חייל שנהרג בתחילת השבוע. אז כל פעם שבעצם שומעים על הפלסטינים, זה אגב גם קצת יחסי ציבור של השפה הערבית, אבל זה סוגיה אחרת. כל פעם רואים את זה במושגים של פחה, של פעילות חבלנית עוינת. אז איך בעצם...
תשמע, אתה לא צריך לשכנע אותי, אני ישראלית, אני כמוך, אנחנו גדלנו פה, אנחנו יודעים, יש לנו סכסוך מדמם עם הפלסטינים. אנחנו... הפחד הוא מוצדק, והטענות של... אם אנחנו ניסוג מהשטחים, יהיה יותר גרוע מבחינה ביטחונית. יש להם בסיס הגיוני. אני חושבת שזה שגוי. זאת אומרת, זה לא נכון לחשוב שאם אנחנו נסוג מהשטחים, אנחנו בהכרח נחטוף הידרדרות ביטחונית. ממש לא. דווקא יש פוטנציאל להרבה הטבה מבחינה ביטחונית, אבל זה דבר שהכי הכי קשה לנו לשכנע בו.
אבל את אומרת, אני פשוט את אומרת את זה, ואני חושב על ההתנתקות מעזה. יש דעה רווחת שיצאנו מעזה, עשינו בעצם, נתנו להם איזה סוכריה, וקיבלנו טילים בעקבות זאת.
שזה כמובן לא נכון, אתה יודע. הטילים התחילו לפני שנסוגנו מעזה. מספר הישראלים שנהרגו מטילים, מפצמרים, ומפיגועים שיצאו מעזה, ובתוך רצועת עזה. חיילים ומתנחלים שנרצחו ונהרגו בעזה, היה הרבה יותר גדול מהמצב שלנו היום. זאת אומרת, מבחינה ביטחונית גרדה, יש שיפור אדיר, וכששרון נסוג מעזה, הוא לא עשה את זה כי הוא רוצה שלום, לא במובן, הוא רוצה שלום, כן, אבל זה לא כי הוא רוצה מדינה פלסטינית, הוא עשה את זה כדי למנוע מדינה פלסטינית, זה לא כי הוא חושב שמגיע לפלסטינים ולכן הוא מוותר על איזה אינטרס ישראלי, ממש לא. הוא ראה מה שכולנו ראינו, את המרחץ דמים שקורה שם, את החיילים בציר פילדלפי שבוע אחרי שבוע שנהרגים שם, ואומר, אנחנו בבוץ, צריך לצאת משם. ועשה מהלך שהוא היה שגוי, לא במובן של לסגת משם, זה לא היה שגוי. מה שהיה שגוי זה האופן שבו הוא נסוג משם, במקום לדבר עם הפלסטינים ולהשיג הסכם על הדבר הזה, במקום לחזק את המתונים בצד הפלסטיני, הוא הלך ונתן מתנה לחמאס. מכיוון שהוא עשה את הדבר הזה, אז ההתנתקות הזאת לא הביאה לפירות של קידום איזשהו תהליך של שלום, אלא רק נתנה רוח גבית למתנגדי השלום בצד הפלסטיני. אבל מבחינה ביטחונית, ופה גם צריך לשים לב למשהו מעניין. תסתכל על כל הגנרלים שלנו, אנשי הביטחון, ראשי שפק לשעבר, ראשי מערכת הביטחון, כמעט כולם חושבים שכדי להגן על ישראל צריך להגיע לאיזשהו הסכם שלום, לאיזשהו פשרה, לאיזשהו מדינה פלסטינית, לאיזשהו נסיגה ישראלית מהשטחים. עכשיו, זה הדבר שהביטחוניסטים אומרים. זה לא אני רק. אז, אבל זה דבר מאוד מאוד קשה לשכנע בו. כי ההיגיון לכאורה אומר, עכשיו יש לי שליטה, ואני מצליח פחות או יותר להחזיק את זה. ברגע שאני אסוג, אני לא יודע מה יהיה. זה מזכיר לי מאוד את הנסיגה מלבנון, שאנשים פחדו מזה מאוד מאוד מאוד. אמרו, איך זה יהיה יותר ביטחוני? אתה מאבד שליטה? אבל בסוף כן היה יותר ביטחוני. וזה עוד בלי הסכם שלו.
כן. טוב, שאלה אחרת, עולות פה הרבה שאלות, אבל ננסה, אני מנסה לא לפזר את זה מדי. את לא חושבת שיש פה גם אלמנטים דתיים בסופו של דבר? סכסוך הישראלי-פלסטיני, אין פה אלמנט דתי, ואם הוא בעצם אלמנט דתי, בדת יש משהו מאוד אבסולוטי. ולכן זה לא ייפטר, זה לא ייפטר, כי דת by definition היא בעצם אומרת אני צודקת והדתות האחרות לא צודקות.
אני חושבת שיש פה אלמנטים דתיים, אבל זה לא סכסוך דתי, זה סכסוך לאומי. רוב רובם של היהודים בישראל פועלים ממניעים לאומיים, וגם המתנחלים, אגב. אמנם יש רעיון משיחי, יש כמה מהם שסבורים שזה חלק מהמצוות, מצוות שאנחנו חייבים בהם, שיש שליטה יהודית של מדינה בכל ארץ ישראל, אבל הם המיעוט של המתנחלים אגב. אתה יודע, המתנחלים, יש לנו היום בערך שליש מהמתנחלים, הם בכלל חרדים, שהם יהודים שומרי מצוות, מאוד מאוד יהודים. אבל הם בחיים לא שמעו או לא קיבלו על עצמם את הרעיון הזה שיש מצווה לגור בשטחים, או מצווה שמדינת ישראל תשלוט בשטחים. ויש בשטחים עוד הרבה אנשים שהם בכלל לא שומרי מצוות. ומה שנקרא מתנחלי איכות חיים לפעמים קוראים להם. ורק בערך שליש הם אותם מתנחלים שבאו כתנועה משיחית, וגם אני חושבת שרוב האנשים שם, גם כן רוב הטיעונים שלהם הם לאומיים. ואותו דבר גם מעניין, הוא נכון גם לגבי המאבק הפלסטיני, שמחקרים שעשו על מחבלים, אפילו מחבלים של החמאס, שזו תנועה דתית, שהסתכלו מה הם כתבו, שראינו אסירים שניסו לעשות פיגוע התאבדות, או שלא רק פיגוע התאבדות. אני מכירה כמה מחקרים, או מחקר אחד שאני קראתי, אולי יש עוד כמה, שנעשו דווקא על ידי פלסטינים, ומראים שהמניעים הם בכלל לאומיים. זאת אומרת, זה לא, זה, יש לזה לבוש אסלאמי כמובן, כמו שאצלנו יש לזה לבוש יהודי, אבל זה לא המניע, זה לא מלחמת דת. אנחנו, ברוך השם, אלחמדולה, אנחנו לא במאבק דתי, זה לא דעש מולנו, אלא מאבק לאומי. ומאבק לאומי אפשר לפתור.
הבנתי. אז יש פה שאלה, אני הרבה פעמים שומע דעה שאומרת שבעצם ההתנחלויות הם בעצם בכלל, הם לא בעיה בכלל. זאת אומרת, אני גם יודע, אני יודע למשל, יש את יוזמת ג'נבה. וביוזמת ג'נבה למעשה דיברו שיהיה חילופי שטחים, ויזיזו את הקו הירוק באיזה הסכם עם הפלסטינים, בעסקת חבילה. ומה שאני שמעתי שאפשר להזיז את הקו הירוק, 4% של חילופי שטחים, ו-80% מהמתנחלים בעצם יזיזו את הקו הירוק, והם יהיו בעצם בתוך ישראל. ואז בעצם נשארו 20%, שאולי באמת זה יותר ההארדקור של המתנחלים, יותר האידיאולוגים, שיהיה אולי יותר קשה לפנות אותם. זה נכון התיאור הזה?
תראה, כשהיה מסע ומתן בין ישראל לפלסטינים, ודובר על היפרדות לשתי מדינות, או הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל, ודיברו על הגבול, אז כן, הייתה אפילו הסכמה פלסטינית באופן רשמי, לא רק ביוזמת ג'נבה, לכך שחלק מההתנחלויות יסופחו לישראל, מתוך הבנה שגם זה קשה מאוד פוליטית בישראל לפנות כל כך הרבה אנשים, וגם מבחינה גיאוגרפית, ההתנחלויות האלה הספציפיות, כמו מודיעין עילית, או ביתר עילית, שזה ערים מאוד גדולות, קרובות יחסית לקו הירוק, הנזק שהם יעשו לפוטנציאל הפיתוח של מדינה פלסטינית, הוא זניח, ולכן אפשר להתגמש בעניין הזה. נכון, ברוך השם, מזל, שהפתרון האפשרי הוא פחות יקר, מבחינת כמות האנשים שיצטרכו לפנות, מאשר שכל המתנחלים יצטרכו להתפנות. אבל עדיין, זה לא הופך את ההתנחלות ללגיטימית. זאת אומרת, כל עוד אין לך הסכמה של איפה הקו עובר, אין לך בעצם רשות להמשיך ולהתנחל. או במילים אחרות, כל עוד אתה לא נתת את התמורה, שנגיד אומרים, אוקיי, אני מוכנה שתספרו את ההתנחלויות האלה והאלה, אבל בתמורה אתם תיתנו לי מדינה וכו' וכו'. כל עוד לא נתת את התמורה, אסור לך לבנות. אתה יודע, אני עוד לא שילמת על הסחורה, אל תאכל אותה.
אבל זה לא נכון שההתנחלויות, ברור לי שההתנחלויות לפי המשפט הבינלאומי הן לא חוקיות, אבל לפחות ההתנחלויות, בניגוד למאחזים, ההתנחלויות כן קיבלו החלטות ממשלה, כן יש תוכניות, יש תוכניות בטאבו.
כן, בוא תשמע. זה היה הנושא שאני אשמח מאוד לדבר עליו, כאילו המומחיות שלי, כן? ההתנחלות, איך היא קורית וזה, אבל מאוד מאוד חשוב לי להגיד. הסיפור בגדול הוא, האם אנחנו יכולים להמשיך להתקיים במדינה שממשיכה לשלוט על עם אחר, ולכמה זמן אנחנו יכולים להחזיק את זה, וכמה, איזה נזק מוסרי זה עושה לנו, שמדינת העם היהודי אחרי 2000 שנות גלות, היא מדינה ששולטת במיליוני פלסטינים ללא זכויות, ומנצלת את האדמה שלהם לצרכי האוכלוסייה שלה בלבד. זה דבר שהוא ממש כאב לב של כל שלי כיהודיה ושל רבים מאוד שהמדינה הזאת יקרה להם. וההתנחלויות הם מפעל שהממשלה עשתה. זה נכון שיש מאחזים, ונכון שיש תנועת התנחלות שכאילו פועלת מלמטה ומקימה התנחלויות ומוסיפה עוד מאחז פה ועוד מאחז שם ומשתלטת על אדמות והכל, זה קיים. אבל זה הכל בחסות הממשלה, והדברים המשמעותיים והגדולים הם נעשים על ידי הממשלה. אנחנו כאילו נכנסים למין סמטה כזאת בתוך הוויכוח הציבורי בישראל, על הלגיטימיות של חלק מההתנחלויות, כן? ושלום עכשיו הובילה את המאבק נגד המאחזים. בעצם אני חושבת שמי שגילה את התופעה הזאת לעולם, לציבור, היה מעקב התנחלויות, שלום עכשיו בשנות ה-90, והתחילו מאבק משפטי נגדו וכו' וכו'. אנחנו בעצם אמרנו, משהו פה קורה, אנשים עושים בלי החלטות ממשלה, בניגוד למה שהדמוקרטיה קובעת וכו' וכו'. אנחנו, כאילו, היו אנשים שהמאבק הזה התפרש אצלם כאילו אנחנו נותנים לגיטימציה להתנחלויות שהוקמו באופן רשמי, עם החלטת ממשלה, עם תוכנית מתאר, עם ההכרזה על אדמות מדינה וכל הדברים האלה. אז לאופן שבו אנחנו נאבקנו בהתנחלויות, היה גם מחיר. וחשוב לי שנזכור, שגם זה נכון שכשבאים חבורת אנשים ומקימים מאחז על איזושהי אדמות, עושים את זה בניגוד להחלטה הרשמית של הממשלה, הם עושים משהו לא חוקי ולא לגיטימי, אבל אני חושבת שגם כשמדינת ישראל, שממשלת ישראל מחליטה להרחיב התנחלות או להקים התנחלות, היא עושה משהו שמזיק מאוד למדינת ישראל, ועליו צריך להיאבק גם.
היית אומרת שיש אבל אדישות בציבור לגבי כל הסיפור של השטחים, של הפלסטינים, אנשים ממש לא רוצים לשמוע על זה?
זה משתנה כל הזמן, ואני הייתי הרבה שנים כבר בשלום עכשיו, אני פעילה מאז שהשתחררתי מהצבא, זה כבר הרבה שנים. זאת אומרת, מאמצע שנות ה-90 אני פעילה בשלום עכשיו, והיו שנים שהנושא הזה היה בכותרות כל הזמן, והיו שנים שהוא ממש לא היה בכותרות. מה שהוא תמיד היה זה רלוונטי. ההתנחלויות הן תמיד רלוונטיות, כי הן בלב ליבו של הסכסוך, והן כאילו חוד החנית של הסכסוך, מה שתרצה. אבל אני חושבת שמה שקרה לנו, והמכה הקשה ביותר שלנו, היא הייאוש. אז אמרתי קודם שאני חושבת שרוב הציבור לא תומך בהתנחלות או בכיבוש. רוב הציבור לא רוצה לשלוט בעם אחר, ולמה שלא, פלסטין תהיה מדינה, לא מפריע לנו, כן? אנחנו פשוט פחדים. אנחנו פשוט לא מאמינים שיש לנו פרטנר לזה, וכל הדברים האלה. אני חושבת שכאילו השמאל, אנחנו ניצחנו. במובן הזה שהרוב בישראל מאמין שבאמת עדיף שתי מדינות. מצד שני, הימין ניצח בזה שהיום כל כך הרבה אנשים לא מאמינים שזה אפשרי. וכבר הרבה שנים אני מרגישה שעיקר המאבק שלנו הוא נגד הייאוש. הוא לא נגד, זה בכלל לא מאבק אידיאולוגי כמעט. זה נראה כאילו אין הבדל ערכי, אלא פשוט מין ייאוש כזה, זה לא עובד, לא הצלחנו, ניסינו, היה מסע ומתן, הם אמרו לא, כל מיני מיתוסים כאלה, של כאילו אין מה לעשות. ולנו בתור הפריבילגים, נוח שזה ימשיך ככה. לישראלים זה לא כל כך כואב שאין דמוקרטיה בשטחים. כאילו, בסדר, אז אין להם זכויות, זה לא מפריע לנו. ולכן אין איזו מוטיבציה גדולה לשנות את זה, במיוחד כשזה כל כך, כל כך, כל כך קשה, כשיש כל כך הרבה מתנחלים, איך תשני את זה, וכולי וכולי. ואני, כאילו, במיוחד זה קשה לי, כי זה, הייאוש הזה הוא במחנה שלנו.
במחנה השלום, כן.
מחנה השלום. פעם קראו לנו מחנה השלום. שזה, אתה יודע מה, אפשר עוד להוסיף עוד מרכיב לכאן, שזה באמת אולי בעשור האחרון, הקמפיין שנתניהו הוביל על הדלגיטימציה של מה שנקרא שמאל, היה מאוד מאוד מוצלח, וגם אנשים שמסכימים איתנו מפחדים לומר את זה, ואני, טוב, יש לי הרבה מה לומר על הדבר הזה, אבל אני חושבת שאנחנו במיוחד משלמים מחיר בגלל ההנהגה הפוליטית של המחנה שלנו, בראשה מפלגת העבודה, שבמשך שנים ברחה מלהוביל, פחדה לקבל סטיגמה של שמאלנית, פחדה מהביקורת של הימין, ולכן נשארנו בכנסת שבה יש ימין חזק, יש מפלגת מרץ ומפלגות ערביות שמתנגדות לכיבוש, ויש מפלגות מרכז כאלה, שכולם כאילו אומרים הם שמאלנים, הם שמאלנים, תדעי לך, בני גנץ הוא בעד שתי מדינות, בטח, בטח, ומרב מיכאלי היא מאוד שמאלנית, בטח, בטח, אבל אתה רוצה שהיא תגיד משהו, שהיא תעשה מה שאופוזיציה עושה, שהיא תתנגד למדיניות של ההתנחלות, וזה כאילו, לא, למה לי להכניס את הראש לדבר הזה? זה לא מעניין את הציבור, או אני סתם, אנחנו נרחיק בוחרים, כל מיני אמירות כאלה שלדעתי, הן היו גם טעות מבחינה אלקטורלית, אבל את זה אני לא יכולה להוכיח, ובטח ובטח זה טעות ערכית איומה, שחיסלה את מחנה השלום, ואז נשארנו רק הארגונים שמחוץ לפרלמנט, ואז באמת אומרים לנו, את מי אתם מייצגים? כאילו, מה לגיטימיות שלכם? זה מאוד, זה, אני מאשימה מאוד מאוד את אנשי מפלגת העבודה במצב הקשה שאנחנו שרויים בו, ובהצלחות הכבירות של הימין.
כן. אבל מצד אחד אמרנו ש... לישראלים לא מספיק כואב בסכסוך, ובגלל זה המצב נשאר, ולא מנסים להגיע לפתרון של שתי מדינות. אבל כן יש שינוי עכשיו לאחרונה ותנודות, כי כן מדובר עכשיו על סיפוח, שאמור לקרות בראשון ביולי 2020, שזה עוד חודש וחצי, בזמן שאנחנו מקליטים בעצם את הפודקאסט הזה. ואני בעצם שואל, מה בעצם הבעיה של סיפוח של נגיד גוש עציון? גוש עציון זה התנחלות מדרום לירושלים, שבכל הסדר יהיה כנראה חלק מישראל. מה הבעיה בעצם לספח חלקים שבטוח יהיו שלנו בסופו של דבר?
ואני רק
אוסיף שגם... הרבה אנשים מתנגדים לטרמינולוגיה של סיפוח, וקוראים לזה ריבונות, שזה גם סוגיה אולי, שאני אשמח אולי אם תתייחסי לזה.
ביום שבו עושים סיפוח, גם של מה שאתה קורא לו גוש עציון, שכמובן זה לא משהו מוגדר, כן? כאילו, מה המפה שלך, כן? גם אם מחליטים לספח חלק קטן מהגדה המערבית, גם אם מספחים חלק גדול, גם אם זה... בעצם ביום הזה נגמר הכיבוש ומתחיל האפרטהייד. מה זה אפרטהייד? אפרטהייד זה שליטה של קבוצה אחת על קבוצה אחרת בלי זכויות באופן פורמלי ומוסדר. כן, יש לזה עוד היבטים, אני מתייחסת רק להיבט המרכזי הזה. ואם מדינת ישראל מכריזה שגמרנו עם הכיבוש, שאנחנו כבר לא שולטים שם באופן זמני, וכל הפעילות שלנו היא רק כדי לשמור עד שאפשר יהיה מבחינה ביטחונית לאפשר שם איזושהי מדינה אחרת, ברגע שאנחנו אומרים שגמרנו עם הדבר הזה, אז אנחנו הפכנו את מדינת ישראל למדינת אפרטהייד, שזה לא עניין רק פורמלי של מילים, של הגדרות, זה גם עניין מהותי. עכשיו, ולכן זה דבר נורא, והיום זה יהיה לזה השלכות, זה יקשה מאוד, הרבה יותר, על פתרון הסכסוך. והאמת, אם אני שנייה אומרת, בלי אידיאולוגיה וזה, מה זה נותן לישראל? איזה אינטרס ישראלי זה משרת? מה? למה אתם צריכים לקרוא לגוש עציון מדינת ישראל? למה? מה, אתם עכשיו מישהו מפריע לכם להתנחל? לא מפריעים לכם. אתם בעצם לא מרוויחים כמעט שום דבר. אתם רק מרסקים עוד יותר את הסיכוי של לשלום. אתם הופכים את מדינת ישראל למדינה לא לגיטימית. כשהיום עוד אפשר לטעון איכשהו שאנחנו לגיטימיים, כי השליטה שלנו היא זמנית, אנחנו לא שם כדי להישאר וכו' וכו'. ולכן הסיפוח הוא רעיון רע מאוד, מאוד מאוד.
למרות שכן יש תמיכה של האמריקאים, של הנשיא טראמפ, ואולי אחת הסיבות שעושים את זה עכשיו, זה כי טראמפ, אני שמעתי, רוצה להביא הישג לקראת הבחירות בנובמבר 2020, אז וגם על פניו, אם אנחנו בעצם נספח אזור שהוא בלי פלסטינים, אז איזה אפרטהייד בדיוק? אני פשוט מספח חלק של רק של התיישבות יהודית, וזה ארץ אבות בעצם.
טוב, אז תשמע, במשטר האפרטהייד בדרום אפריקה, לשחורים היה אוטונומיה. אתה יודע, הם היו מצביעים, היה להם הצבעה, היה להם פרלמנט שלהם, כן? זה לא שלא היה להם זכויות. אז למה זה אפרטהייד? כי מי ששלט בכל השטח מסביב, היה להם מובלעות כאלה קטנות, מי שלח בכל השטח מסביב, מי ששלט בכל המשאבי הטבע העיקריים וברוב המשאבים בכלל הציבוריים והקרקעות והכל, היה השלטון הלבן, שבשלטון הלבן עליו השחורים לא יכלו להשפיע, שזה מאוד מאוד דומה למה שקורה היום, ובטח ובטח, ביום של הסיפוח זה יהפוך לכתחילה. עכשיו ברור, ברור שהימין בישראל יודע שזאת הזדמנות, שמי יודע אם היא תחזור אי פעם. יש להם מ-1 ביולי עד נובמבר, עד הבחירות בארצות הברית, הזדמנות היסטורית לעשות את אחד האסונות הכי גדולים במדינת ישראל, כי יש לנו את התאונה הזאת בבית הלבן שקוראים לה הנשיא טראמפ, שסבור שזה דבר טוב. אז אני לא חושבת שהם יעשו את זה כמו שהצגת את זה כדי לעזור לטראמפ, בכלל לא ככה. הממשלה הזאת רוצה לספח בגלל שהיא חושבת שזה טוב.
אבל את אומרת, אני שמעתי לפחות שזה יגרור אלימות, אולי סיפוח יגרור אולי אינתיפאדה שלישית, הסכם השלום עם ירדן אולי יהיה בסיכון.
נכון, יש פה...
אז אני באמת חושב פה, הממשלה לא יודעת את זה, או בוא נשאל שאלה אחרת, נגיע ב-1 ביולי ויהיה סיפוח, מה קורה אז?
תשמע, אני מפנה אותנו לדברים שאומרים, נגיד, המפקדים למען ביטחון ישראל, יש ארגון כזה של כל מיני גנרלים לשעבר, שכתבו ניירות ומסבירים את כל הסכנות שהם רואים בסיפוח מבחינה ביטחונית, את המכה האנושה שזה ייתן להסכם השלום עם ירדן, ליציבות של ירדן, לכל הדברים האלה, בוודאי, בוודאי, יש סכנות מאוד מאוד גדולות. ואני חושבת ש... ואתה שואל כאילו מה ההיגיון של הימין, אז קודם כל תשאל אותם, כן? לא רוצה להיות הדוברת שלהם, אבל אני חושבת שהם לא חושבים שזה כזה מסוכן. ואני גם לא חושבת להגיד, וואי, יהיה פה אינטיפאדה, זה יהיה נורא. אני לא יכולה... כאילו אף אחד לא יודע מה באמת יהיה. אנחנו, אני לא חושבת שמישהו חזה את האינטיפאדה הראשונה או את האינטיפאדה השנייה. ואנחנו כן יודעים שעם שנמצא בדיכוי מתמשך הרבה דורות, הוא מתנגד. כבר במצרים, כשבני ישראל היו משועבדים, אז באו מכות מצרים. היה התנגדות. אז אנחנו יודעים שזה פוטנציאל שקיים. אנחנו גם יודעים שעם כל המקום שמדינת ישראל נמצאת בו, באזור שעוין לה, להיות בסכסוך, זה דבר שעולה לנו ביוקר. אבל אני קשה לי עם האיומים האלה והטענות, זה יגרור אלימות, ולכן אני נורא מבינה את הרצון להגיד שזה מסוכן, אבל אני פשוט חושבת שאנחנו לא יודעים מתי יהיה הדבר הזה, ואיך הוא ייראה, ולכן, כי הרי מה יכול עוד לקרות? יכריזו על סיפוח, יהיו הרבה הצהרות נגד זה, אבל לא תפרוץ אינטיפאדה. זה ייקח מתישהו אחר. לא יודעת מתי. אז הימין יוכל לצהול ולהגיד, אתם רואים, זה כן עובד.
וגם יש את התקדים שמנחם בגין סיפח את הגולן בשנת 81, וזה עבר בשקט, וחלק יודו לו על זה היום.
נכון, וב-67 אנחנו סיפחנו את מה שאנחנו, מזרח ירושלים. כן. זה לא ש... אני לא חושבת שאי אפשר לעשות את זה. מדינת ישראל יכולה לעשות את זה. אני חושבת שקודם כל, ומה שהכי הכי מציק לי, בעיניי הכי הכי נורא, זה שאנחנו הופכים את מדינת ישראל למדינה לא לגיטימית, למדינה... תראה, אם היום אנחנו במאבק, המאבק הקשה של ישראל נגד מה שמכונה BDS, הקריאות לחרם על ישראל, שזה מין איזה איום על ישראל היום, היום,
שרק,
אם שואלים אותי על
נאמר,
זה...
שרק נאמר שהעמדה של שלום עכשיו זה שהיא לא תומכת ב-BDS.
מה זאת אומרת? לעשות חרם על ישראל? אני ישראלית, אני לא רוצה שיחרימו אותי, כן?
כן.
אבל אני רוצה לומר שאם היום הדרך שלי להתמודד עם הרעיון של החרם זה להגיד, תשמעו, ישראל זה דבר לגיטימי. מה שלא לגיטימי, זה הכיבוש, זה שאנחנו שולטים על עם אחר. אתם רוצים להחרים משהו, נורא חשוב לכם, אז תחרימו את הכיבוש. לעשות ההפרדה והבדלה בין מדינת ישראל כמדינה לגיטימית, לבין המעשה הלא לגיטימי שהיא עושה 50 שנה. אבל מה שהסיפוח הזה יעשה, הוא יסתום את הגולל על הטיעון הזה יותר.
כן.
ואז אנחנו באמת בצרה, אנחנו הרי באמת, יש לנו פחד גדול מאירור הלגיטימציה של ישראל, כי מההתחלה ניסו לטעון שאין לנו לגיטימציה להיות פה. ומאבק גדול של הציונות להגיד אנחנו כן לגיטימיים. ואז אנחנו במין פרנויה על זה. אבל אנחנו במו ידינו קוראים את הבור. אנחנו הופכים את עצמנו ללא לגיטימיים, זה ממש 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 מסוכן.
כן. אני רוצה רגע לשאול על את אמרת את המילה כיבוש כמה פעמים, ויש כאלה שיגידו, זה לא כיבוש, אפשר אולי להגיד שליטה צבאית, אבל כיבוש זה שוב מגיע מהנקודת יסוד של אין בכלל עם פלסטיני, ומעולם זה לא היה, כבשנו את הגדה המערבית מהירדנים, לא מהפלסטינים, אז למה זה כיבוש? ירדן ויתרה גם על הגדה המערבית, אז, ולדעתי גם זה יוצר אולי קצת... ככה, אינטואיציה שלילית, ברגע ששומעים מישהו שאומר כיבוש, אז הוא כבר נחבא. אז סתם מעניין אותי למה את בעצם בוחרת במילה הזו.
לא יודעת, זה השפה שכך קוראים לזה. לא אכפת לי לקרוא לזה קוקוריקו, או לקרוא לזה שליטה בעם אחר, ולפעמים באמת, אם אני רואה של בן אדם שמולי קשה לשמוע את המילה, אז אני מוכנה להשתמש במילים אחרות שמסבירות את אותו דבר. אבל קוראים לזה כיבוש, לא בגלל המעשה עצמו של הכיבוש, של מלחמה, שבו אתה כובש משהו, אלא הכיבוש הוא, יש לזה הגדרה בדין הבינלאומי, ושעליה אנחנו ביססנו בכלל את כל נוכחותנו בשטחים, וקוראים לזה דיני הכיבוש, כן? אז קוראים לזה כיבוש, זה השם האמיתי של זה. עכשיו, בסדר, אתה יודע, זה קרה גם למתנחלים. הם קראו לעצמם מתנחלים, מי שהראשונים לקרוא למתיישבים ביהודה ושומרון מתנחלים, היו המתנחלים עצמם, הם רצו, בחרו שם תנכי כזה וזה. היום, או עם השנים, זה הפך למילת גנאי. אז הם התחילו להגיד, למה את קוראת לי מתנחלים, למה את אומרת מתנחלים, זה יוצר אנטגוניזם, תגידי מתיישבים, זה יותר טוב. בסדר, אז המילה הזאת היא קיבלה בעזרת קמפיינים, בעזרת לא יודעת מה, קיבלה שם רע. אז לפעמים אפשר להימנע מלהשתמש בה, זה פשוט המילה שמגדירה את המצב בצורה הכי נכונה.
הבנתי. תגידי, דיברנו קודם על הסיפוח, וטראמפ, הנשיא טראמפ הרי הציע גם תוכנית מדינית שלו, תוכנית המאה. אז בעצם כן. הסיפוח זה חלק מתוכנית המאה? זאת אומרת זה...
כן, ברור, תקרא, זה מה ש... על זה מדובר. זו תוכנית סיפוח. וזה בעיקר מה שהיא אומרת, שישראל יכולה לספח את כל ההתנחלויות. כל השאר זה פרטים.
הבנתי. טוב, יש שאלה אולי שלא שאלתי, ואת רוצה שאני אשאל, או הייתי צריך לשאול, כי יש לך תשובה נורא טובה על זה.
האמת היא שאני חושבת שמה שאני הייתי רוצה שתשאל אותי, לא שיש לי תשובה נורא טובה על זה, זה איך אנחנו, איזה עתיד, איך יכול להיות לנו עתיד טוב פה? איך אני יכולה לראות משהו אופטימי, כשהתמונה נראית כל כך, כל כך קשה. אנחנו מפסידים בהמון חזיתות. ולצערי, אין לי תשובה ממש טובה לזה, זה הבעיה שלי, אבל אני מרגישה שזה ממש כאילו מין תפקיד שלי בעולם. אני גם חושבת שזה תפקיד של שלום עכשיו. לא לאבד את התקווה, לא להפסיק את האמונה שדברים יכולים להשתנות. והבסיס שלי לאופטימיות הוא בזה שאני מאמינה, קודם כל, שרוב הציבור בישראל לא רוצה לשלוט בפלסטינים. רוב הציבור בישראל רוצה שיהיה להם חיים ראויים, נורמליים, טובים, עם כבוד וכו'. זה, אני בטוחה בזה. ושמה שקשה לנו זה השינוי. השינוי כל כך מפחיד. ולכן, ביום שתבוא המנהיגה, שתגיד, יאללה, עושים שלום. זה יהיה ויתור כואב, זה יהיה קשה, אבל הנה, אני משיגה לכם הסכם שבעצם פותר את רוב הסוגיות של הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים. יהיה לה תמיכה אדירה בישראל. אולי זה יהיה מנהיג, כן? אז, ותחשוב גם על ההקשר של זה. זה הולך להיות הסכם שהפלסטינים חותמים עליו. אז זה אומר שכל הטענה הזאת שאין לנו פרטנר היא כבר מיד תיעלם, כי יש לנו פרטנר. דבר השני, זה שכל העולם יתמוך בזה, ויעופו פה פרסי נובל, והסכמי שלום עם כל העולם הערבי, וכאילו משהו בן גוריון בחיים לא היה יכול לחלום עליו, ששגרירות סעודיה תיפתח בירושלים, בבירת ישראל, כל מיני דברים כאלה, ודעת הקהל בישראל, תתמוך בזה, תתמוך בזה. ולגבי הפינוי הכואב שהיא נאלץ לעשות למתנחלים, כי אני לא מאמינה שמתנחלים ירצו להישאר כאזרחים בפלסטין, וגם לא בטוח שהפלסטינים יוכלו לקבל דבר כזה. אם אנחנו נאלץ לפנות את אלפי מתנחלים, זה יהיה דבר כואב וקשה, הם יילחמו בזה מאוד מאוד, אבל אני לא חוששת שהם ירימו יד על החיילים, וכמו שהם הראו בהתנתקות, שהם מאוד מאוד מתנגדים ויודעים לעשות ולהכריח אותנו לגרור אותם מהבית, זה דבר לגיטימי, אבל הם לא יורים, ואנחנו לא צריכים לפחד מזה.
אגב, אמרת שאם יש שתי מדינות, כנראה שלא יישארו יהודים בפלסטינה העתידית.
אני לא יודעת ב-100%. אני פשוט חושבת שזה קשה לי להאמין שהפלסטינים יכולים לקבל את זה, ואם הם יקבלו את זה, כמה יהודים ישראלים בכלל ירצו לחיות כמיעוט במדינה פלסטינית. הלוואי, זאת אומרת, יש לזה המון יתרונות, אבל זה נראה לי משהו שהוא גם יכול להיות מתכון לקשיים מאוד גדולים.
כן, טוב, השאלה אם זה לא עמדה בעייתית, העמדה הזו של הפלסטינים, יש כאלה שמביאים את הביטוי הגרמני יודנפריי, שהפלסטין תהיה נקייה מיהודים, זה כאילו אמירה אולי...
למה? אתה חושב שאם תבוא כיהודי ותבקש להיכנס להיות תושב בפלסטין, בטוח יגידו לך לא? זה לא זה, זה לא מה שהם יגידו. הם יבואו ויגידו, תראו. אנחנו במדינת פלסטין לא יכולים להרשות שתהיה שליטה של עם אחר בשטחים בתוכנו. עכשיו, אם המתנחלים נשארים בתוך המדינה הפלסטינית, הם לא יכולים להיות חלק ממדינת ישראל. אוקיי? הם לא יכולים להיות בשליטת מדינת ישראל. מי שיהיה אחראי לביטחונה, יהיה הרשות הפלסטינית. עכשיו, זה מתכון לצרות צרורות. זאת אומרת, נגיד נשארים מתנחלים, ונגיד שזה דווקא מתנחלי יצהר, כן?
שמתנחלי יצהר זה ההארדקור.
כן, כאילו אני נותנת אותם כדוגמה, אתה יודע, זה לא כל מתנחלי יצהר עם האלימים, הגבוהות, לא משנה.
כן.
אפילו לא אלימים. האנשים הכי נחמדים, אוקיי? לא יצהר. נשארים כאזרחים פלסטינים. ויש בתאונת דרכים, או ילד בטעות מחליק ופוגע עם הרגל שלו בילד אחר יהודי, ומתחילה קטטה, ומישהו יורה על מישהו. עכשיו, בעיקרון, המשטרה הפלסטינית אמורה לטפל בזה. ותאר לך שיש שם המון שמרביץ לישראלי. מה, צהל לא ייכנס? מה יקרה? כאילו, איזה יציבות תהיה להם שם? זאת אומרת, זה מאוד מאוד קשה. אני יכולה להגיד לך, בעבר, אבו מאזן, בהסכם ביילין אבו מאזן מאוקטובר 95, הוא הסכים שמתנחלים יישארו כאזרחים פלסטינים. ואז ביילין חטף ביקורת מטורפת מימין. אתה מפקיר אותנו, אתה מוכן לזרוק אותנו לפלסטינים, כל מיני כאלה, שזה כמובן היה רק אופציה כדי מי שלא רוצה להתפנות. אבל ככה היה אז דעת הקהל, גם אבו עלה, שהיה ראש צוות המסע ומתן, הכריז לפני כמה שנים כראש צוות המסע ומתן, שאין התנגדות לדבר הזה, אבל האמת שזה דבר מאוד 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 קשה, אבל מי יודע? יכול להיות, בוא נגיד, לזה אין לי התנגדות עקרונית, כל עוד ברור שהמתנחלים שבאים לגור במדינה פלסטינית, הם אזרחים שווי זכויות בפלסטין, ואי אפשר, למשל, שהיישוב שלהם יהיה ליהודים בלבד. אם פלסטיני ירצה לגור באופרה, יהיה לגיטימי שהוא יגור באופרה. ואז עכשיו תחפש לך מתנחלים שירצו בזה.
כן.
לכן זה לא כזה... לא, אני לא רואה שזה מעשי, או שזה יתרום ליציבות, אבל לך תדע.
תגידי עוד שאלה, אמרת שאצלנו יש בעיקר ייאוש, אבל בצד הפלסטיני הם כבר כמה שנים בעצם אשף ופתח בעצם שולטים בגדה המערבית, וחמאס עם עוד ארגונים כמו הג'יהאד האיסלאמי והסלאפים בעצם ברצועת עזה. בעצם דה פקטו העם הפלסטיני עדיין מחולק. אז למעשה לא יכול להיות בעצם הסכם עם צד, שמה אנחנו נחתום רק עם חצי מהעם הפלסטיני, הם לא צריכים להתאחד באיזשהו שלב שבכלל יהיה על מה לדבר?
אני חושבת שזו בעיה מאוד לא גדולה ביום של ההסכם, כן? כי אתה עושה הסכם עם הנציגות הלגיטימית של הפלסטינים.
שהיא מה, שהיא אשף?
כן, כרגע, בינתיים.
אוקיי.
עדיין. ואם הם ירצו, הם יביאו את זה לבחירות, למשאל עם, ואנחנו נראה שכמו מה שאני אומרת על ישראל, שהרוב יתמוך בדבר הזה, גם אנחנו נראה את זה בצד הפלסטיני. הרי מה יש לחמאס להציע? נגיד שעומדת על הפרק מדינה פלסטינית עצמאית באמת, כן? פינוי של רוב ההתנחלויות, מדינה שעזה והגדה מחוברות, והכרה בינלאומית ושלטון עצמי וכל הדברים האלה. מה יש לחמאס להגיד? להגיד, זה לא פייר, מה עם זכות השיבה ומה עם חיפה, ולמה אנחנו נותנים ליהודים לגיטימציה. בסדר, יגיד את זה. אבל רוב הציבור הפלסטיני יגיד תודה רבה. אני מעדיף את זה מאשר המשך של סכסוך מדמם, של תחת שליטה של עם אחר, ולכן אני לא כל כך פוחדת מזה. אני חושבת שהפיצול הזה, שישראל מאוד מאוד תורמת לו, עושה מין הפרדה כזאת בין הגדה לרצועה, בין מחלישה כל הזמן את הפתח, הוא מזיק לנו, אנחנו בסוף החמאס ישתלט גם על הגדה, ואז יהיה לנו הרבה יותר קשה להגיע להסכם.
כן, את מבינה שיש פה איזשהו מלכוד, כי את אומרת...
מצד אחד
בעצם את אומרת שיש פרטנר בצד השני, מצד שני, אם חמאס עכשיו ישתלט על הגדה...
זה כמו שיותר קשה לעשות שלום עם ביבי. כאילו, זה לא ש... אין לך עם מי לדבר וזה, אתה... יכול להיות שאין, אתה יודע מה? אבל אני...
פשוט ביבי זה הניצי שלנו, או לפחות הוא לא יוני, וחמאס זה יותר הניצים שלהם בעצם.
כן, במובן, יש ויכוח אמיתי בתוך החברה הפלסטינית, לגבי איך להתמודד, איך הדרך לשחרר את פלסטין, בוא נגיד. והחמאס הוא לא פרטנר, הוא הרבה יותר קשה מבחינתנו. יכול להיות שאנחנו יכולים להשיג עם החמאס דברים, אבל פחות, יכול להיות שאנחנו לא נוכל להשיג פתרון של שתי מדינות, כמו שאנחנו רוצים. אנחנו אולי נגיע לאיזה הודנה ארוכת שנים, או יקראו לזה שם קצת אחר, או משהו, זה יהיה יותר קשה. אנחנו לא, אני לא יכולה, לא יודעת בדיוק להגיד מה יהיה, אבל בכל מקרה, אם אתה דוחף אותי עוד יותר לפינה, אז אני נשארת עם האמונה בזה שבני האדם יכולים לחיות אחד עם השני, ואנחנו, היהודים והערבים, או היהודים והפלסטינים, אנחנו בני דודים, ואנחנו יודעים להסתדר אחד עם השני, אנחנו יכולים לעשות את זה. אני מאמינה באנשים, אני מאמינה בבני אדם, אני מאמינה ביהודים, אני מאמינה בפלסטינים, וגם אם זה ייראה מאוד 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 קשה, אני חייבת להמשיך להאמין בזה, כי זאת המדינה שלי, זה הבית שלי, אין לי מקום אחר, ואני רוצה לחיות כאן בשלום.
הבנתי, אוקיי. אם ככה נסכם, אז אם מישהו או מישהי שמעה את הפרק הזה בפודקאסט ומאוד התלהב משלום עכשיו, איך בעצם אפשר לעזור לשלום עכשיו? בלהתנדב או בצורה אחרת?
אנחנו מזמינים את כולם להיכנס אצלנו לדף בפייסבוק, לאתר האינטרנט, להירשם, להתקשר אם אתם רוצים ממש לפגוש אותנו ולבוא לפעילויות שאנחנו עושים. אני גדלתי בשלום עכשיו, מאז שהצטרפתי אליה, כי זה היה מקום שאפשר למי שרוצה, לפעול בשדה הפוליטי. פשוט התחשק לנו לארגן הפגנה, חשבנו מה לעשות, אז שלום עכשיו אפשרה את הדבר הזה. ועד היום זה ככה, זו תנועה של החברים בה, של הפעילים בה, ואני מאוד מאוד אשמח לראות אתכם מצטרפים ולוקחים חלק. זה מקום די מרשים.
אוקיי, 100%. טוב, אז חגית אופרן, ראש מעקב התנחלויות בשלום עכשיו, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה, איתמר.
טוב, אז זו הייתה השיחה שלי עם חגית אופרן משלום עכשיו. מקווה שנהניתם, שהיה אינפורמטיבי. זה הפרק הראשון של הפודקאסט הזה, האקטיביסטים. אני מעכשיו אעלה כל שבוע פרק עם מרואיין או מרואיינת אחרת. זהו, לעונה הזו יהיו 10 פרקים, זה הפרק הראשון. עושים עונות בפודקאסטים כדי שיהיה גם זמן לנוח מדי פעם, אבל אנחנו רק מתחילים, אז זהו, אני אשמח אם תעשו סאבסקרייב, כדי שתוכלו לקבל פוש נוטיפיקיישן על הפרק הבא שיעלה. אם עדיין יש דירוגים, ריוויוז, באפל, בספוטיפיי, באייטיונס, אם יש חיה כזו ואתם יודעים ובא לכם לעשות את זה, אני גם אשמח. ואני אשמח אם תספרו למשפחה וחברים על הפודקאסט. כל שבוע אני מביא איזה זווית אחרת, איזה מאבק אחר, איזה סוגיה אחרת. אז יש באמת משהו לכל אחד, אבל המוטיב, המכנה המשותף פה זה אקטיביסטים. זהו, דיברתי מספיק, אז נתראה בשבוע הבא. ביי.